חולין דף נון, מתחילים בעזרת השם, דף ממתת עמוד ב', חמש שורות מלמטה, אמר רבה. הגמרא במסכת פסחים דף נון א' מספרת שפעם רבה ברברחנה ירד מארץ ישראל לבבל, שתי תלמידי חכמים תפסו אותו כמו שאומרים על חם, איך שהוא אוכל חלב. זה היה חלב מותר לפי בני ארץ ישראל, זה היה חלב שעל גבי הקיבה. עכשיו על גבי הקיבה יש שתי מקומות שיש שם חלב, יש מלמטה ויש מלמעלה, הוא אכל מהחלב שנמצא בצד הפנימי של הקיבה, שלפי דעת בני ארץ ישראל זה היה מותר באכילה. עכשיו, מכיוון שהם תפסו אותו על חם, הוא מהר החביא את החלב, כי הוא לא רצה לפניהם לאכול מהחלב הזה. אז הם באו לספר לבית, תראה, החכם הגדול מארץ ישראל, רבא ברברחנה, אכל משהו, נכנסנו מיד הסתיר, מה הפירוש של הדברים האלה? אז הוא אמר, הוא עשה אתכם כמו קוטים. מה הפירוש? שם הגמרא אומרת שהקוטים, אם הם נהגו באיזשהו דבר שהוא מותר, הם נהגו בו איסור, אז לא היו מתירים בפניהם את אותו דבר, למרות שזה מותר, היו שם כל מיני חששות שלא רצו שהם יגיעו לידי מכשול במקומות אחרים. אבל בכל אופן, הוא עשה אתכם כמו קוטים, הוא כאילו דבר שמותר לו, הוא עשה את זה כאילו זה אסור, בגלל שהוא כאילו התייחס אליכם בחשד, בחשדנות. אבל על כל פנים, לפי דעת בני ארץ ישראל, החלב הזה, זה חלב שנמצא, החלב הפנימי, דאיתרה זה נקרא, החלב הדאיתרה, נראה את זה בעזרת השם, במהלך תחילת הדף שלפנינו, הוא, רבא ברברחנה, הרשה לעצמו לאכול מהחלב הזה. אבל יום אחד הוא פנה לבן שלו והוא אמר, בני, אתה רואה אותי אוכל מהחלב הזה? אתה אל תאכל מזה. אני, שראיתי את רבי יוחנן, איך שהוא אוכל מהחלב של דאיתרה, מהחלק הפנימי של הקיבה, אז אני, מכיוון ש... כן, של הקיבה, אני מכיוון שאני ראיתי את רבי יוחנן, איך שהוא אכל את החלב הזה, אז נכון, אני יכול להתיר לעצמי לאכול גם בפני רבי יוחנן וגם שלא בפניו. אתה אבל לא ראית את רבי יוחנן, אז אתה לא יכול לסמוך עליי, ובזה שאתה רואה אותי אוכל, לאכול גם, אלא אתה אל תאכל לא בפניי ולא שלא בפניי. בכל אופן, זה החלב שעליו אנחנו כרגע נדבר בעזרת השם, בדף שלפנינו. אומרת הגמרא, אמר רבה, שמית מיני דרב נחמן, תרתי, שמעתי מרב נחמן שיש שתי סוגי חלב על גבי הקיבה. אחד מהם זה חימצה, והשני זהו בר חימצה. הגמרא תכף תבהר מה זה חימצה ומה זה בר חימצה. בכל אופן שמעתי שיש שתי סוגי חלב, אחד סתים ואחד לא סתים. חלב אחד סותם אם יש נקב בקיבה והחלב הזה דחוק עליו, הוא סותם את הנקב, ואחד לא סותם את הנקב. הכלל שלנו הוא שחלב כשר בדרך כלל סותם את הנקב. חלב שהוא לא כשר בדרך כלל לא סותם את הנקב, כי החלב הכשר הוא יותר צמוד, ולכן הוא לא נותן למקום הנקב שיצא משם כלום, הוא פשוט שומר על אותו מקום של הנקב. עכשיו, ולא ידענה, היי מיני הוא, אני לא יודע אם החימצה סותם או הבר חימצה סותם, לא יודע איזה מביניהם. רב הונה בר חיננה ורב הונה ברידה רב נחמן אמר, אנחנו נגיד לך בדיוק מה סותם, בר חימצה הוא זה שסתים, לעומת זאת חימצה לא סתים. מעניין שבדיוק הבר חימצה זה כמו בן של החימצה, הוא זה שסותם. אז בשביל סימן, אמר רב תבות וסימניך, יפה כוח הבן מכוח האב. החימצה הוא כמו האבא של הבר חימצה. בר חימצה בארמית, הכוונה הבן של החימצה. אז הבן של החימצה הוא יותר חזק ויותר יפה מאשר החימצה עצמו, שהוא כאילו בשם על כל פנים נקרא האב. כי הרי הבר חימצה סותם, כי הוא יותר חזק ויותר יפה כוחו. לעומת זאת, החימצה פחות יפה כוחו, והוא לא יכול לסתום את הנקב. מאוד מעניין. מה בכל אופן יצא לנו עד עכשיו? שהבר חימצה הוא זה שסותם, הוא החלב הכשר. טוב. היי חימצה והי בר חימצה. אחרי שאנחנו יודעים שהבר חימצה סותם, השאלה מה הוא בדיוק? איזה חלב? איפה הוא? איפה הוא נמצא? תשמע, הגמרא מביאה עכשיו על איזה מקרה, על איזה חלב יש את המחלוקת בין בני בבל, לבין בני ארץ ישראל, כמו שהקדמנו את הסיפור שמסופר במסכת פסחים, שהיה את רבא בר בר חנה שהיה מבני ארץ ישראל, והוא התיר לעצמו לאכול חלב מסוים, כי בבני ארץ ישראל התירו את החלב הזה, ובני בבל אסרו לעצמם לאכול את החלב הזה, לכן הוא היה צריך להסתיר את זה מהר כשהגיעו שם שתי חכמים מבני בבל. אבל על כל פנים, איזה חלב נחלקו בו בני ארץ ישראל ובני בבל? דאמר רב נחמן, אין הוא בני ארץ ישראל מיכל אחלי, ולדידן אפילו מסתם נמי לא סתים. בני ארץ ישראל סוברים על חלב מסוים שאפשר אפילו לאכול אותו, ואנחנו סוברים שהוא כל כך לא נקרא חלב כשר, אלא הוא נקרא חלב טרף. אגב, אנחנו משתמשים בשם חלב גם לגבי החלב הכשר, כמו שרשי כבר כתב בדפים הקודמים, שהתורה קוראת חלב גם לחלב הכשר, אלא שחכמים השתמשו בלשון שומן לחלב הכשר וחלב לחלב הלא כשר. בכל אופן, אנחנו סוברים בני בבל, זה אפילו לא סותם בשבילנו, אנחנו סוברים שהחלב הזה הוא כל כך נחשב לא כשר, שאפילו לסתום איתו נקב אנחנו לא סותמים איתו. לעומת זאת, לבני ארץ ישראל הוא נחשב כשר לאכילה, וכל שכן שהם סותמים איתו אם יש נקב באותו מקום. בכל אופן, אנחנו רואים שהם נחלקו על מה שסותם. מה סותם? למדנו קודם שבר חימצא סתים, כמו שהבאנו סימן שהבן יפה כוחו מהאב, אז הבר חימצא הוא סותם. וכאן אנחנו רואים שהמחלוקת הוא על מה שסותם, בני בבל ובני ארץ ישראל. עכשיו נשאלת השאלה, האם כן, מה סותם באמת, שאז נדע שזה נקרא הבר חימצא, מה סותם לפי דעת בני ארץ ישראל? אומרת הגמרא, דאקשתא כולי עלמא לא פליגי דאסיר. מה זה דאקשתא? אז ככה צריך לדעת שהקיבה, שהיא למעשה, כמו שאנחנו יודעים, יש הרי ארבע קיבות בבהמה שמעלת גאירה, שלועסת את האוכל, ואחרי זה, אחרי שזה בקיבה, זה חוזר חזרה והיא ממשיכה ללעוס, שזה סימן טהרה בבהמות. הקיבה של הבהמות, מעלה הגאירה, הטהורות, המותרות באכילה, יש להם ארבע קיבות עד שהאוכל מגיע למעיים, ששם זה מקום כבר שהוא אחרי כל העיכול שלו. בכל אופן, יש ארבע קיבות. הקיבה הרביעית נקראת היא נקראת למעשה הקיבה. הקיבה הרביעית נקראת הקיבה, כמו שראינו תחילת הפרק, שהקיבה הרביעית מתוך הארבע קיבות, זה ששולח את האוכל לכיוון המעיים, שזה נקרא הקיבה. מה הצורה של הקיבה? זה עשוי כמו קשת. עכשיו, יש את החלק החיצוני של הקשת, ויש את החלק הפנימי של הקשת. החלק החיצוני זה החלק הכימור, שזה נקרא קשתא, זה נקרא קשתא. יש את החלק הפנימי של הקיבה הזאת, שזה הכיעור שלו, שזה נקרא דאיתרה. זה נקרא יתרה. דאיתרה, דאיתרה, זהינו, היתרה זה החלב שנמצא בחלק הפנימי, בחלק הכעור של הקיבה. אז אם כן, יש לנו שתי מקומות שמצויים חלב על הקיבה. יש את מה שנמצא בצד החיצוני יותר, שזה נקרא בלשון של הגמרא קשתא, החלב של הקשתא שנמצא על הקשת בחלק הכמור, ויש מה שנמצא בחלק הפנימי יותר של הקיבה, מה שבתוך הקערה, כאילו בחלק הפנימי, שזה נקרא יתרה. דאיתרה, כאילו זה מה שנמצא על היתר. למה קוראים לו יתר? כי זה כמו החבל שבקשת, יש הרי את החבל שעליו מותחים את החץ, ואז החץ נשלח. אז אותו חבל הוא כמו סוג צד חיצוני כזה, אז אומרים דאיתרה, מתכוונים הוא כמו הפנימי, הוא נמצא הרי בצד הפנימי במחילה, הוא הצד הפנימי, אז כשמותחים את החבל, זה החבל הזה, זה נקרא דאיתרה. כי זה יתרה, זה דאיתרה. זאת אומרת, זה הסוג השני של החלב. ובכן, ההבדל ההלכתי ביניהם הוא מאוד פשוט. החלב שנמצא על הקשתא, בחלק החיצוני, הוא פשוט מאוד לא מחובר החלב על הבשר, הוא לא צמוד ממש לבשר, אלא רק באמצע יש כזה מין רצועה ששם הוא מחובר לקיבה, אבל בכל השאר הוא לא ממש צמוד. לעומת זאת, מה שנקרא יתרה, דאיתרה, החלק הזה של החלב, דיינו, הפנימי, זה ממש מחובר וצמוד לקיבה. ובכן, למה אנחנו אומרים צמוד ולא צמוד? מכיוון שהכלל, איזה חלב נקרא חלב שמותר באכילה, ואיזה חלב נקרא חלב שאסור באכילה, אחד מהדברים זה האם הוא צמוד או שהוא לא צמוד לבשר שעליו הוא נמצא. מה שצמוד זה יותר סימן שהוא חלב כשר לאכילה. ובכן, נסכם בקצרה, יש שתי סוגי חלב על הקיבה, החלב הפנימי נקרא יתרה, והחלק החיצוני נקרא קשתה. זהו. זה למעשה שתי סוגי החלבים. עכשיו צריך לדעת, איזה חלב בעצם הוא חלב שאסור באכילה? אז ישנם שלושה דברים. יש דבר שנקרא תותב, תותב הכוונה שהוא פרוס מלמעלה, שהוא לא צמוד אלא הוא רק פרוס מלמעלה, זה סימן שזה חלב שהוא טריפה. ודבר נוסף זה קרום, יש מעליו קרום שאותם אותו והקרום הזה נקלף. אפשר לקלף את אותו קרום. שלושת הדברים האלה זה סימנים שהחלב הוא נחשב חלב שאסור באכילה. עכשיו, כשיש את שלושת הדברים, ודאי החלב הזה אין מה לדבר, הוא אסור. מה קורה כשיש רק קרום, שאותו קרום גם נקלף, אבל אין את התותב, זה לא פרוס, אבל בכל אופן יש עליו קרום ואותו קרום נקלף. האם זה נקרא חלב מותר או לא? בזה המחלוקת. בזה המחלוקת. אומרת הגמרא, דאקשתא, דיינו, החלב שנמצא בצד החיצון של הקיבה, כולה על מלא פליגדת דאסיר, כולם מודים שזה אסור באכילה, למה? כי הוא גם תותב, דיינו, הוא גם רק פרוס על האיבר והוא לא צמוד, לכן זה נחשב טריפה, כי זה בנוסף כמובן לזה שיש עליו גם קרום, ואותו קרום נקלף, אז יש בו את כל הסימנים להגיד שהוא יהיה חלב אסור, אז זה כמובן אסור לפי כל הדעות. עכשיו, כי פליגי, מה המחלוקת בין בני ארץ ישראל לבין בני בבל? דאייטרא, אותו חלב שנמצא בצד הפנימי, היתרה, שהוא רק קרום, שאותו קרום נקלף, אבל הוא לא פרוס, אלא הוא מחובר ממש. עליו יש מחלוקת, האם הוא חלב כשר או שהוא לא כשר. זה לפי לשון אחת. ודרך אגב, זה נראה שהלשון הזאת נשארת להלכה, וכמו שאנחנו רואים שאותו חלב שבאמת אכל רבא בר בר חנה, הוא אכל חלב דאייטרא, ובזה היה ויכוח בין בני ארץ ישראל לבין בני בבל, כמו שרש"י לכאורה נוקט להלכה, זה גם נראה מתוספות, שזה מה שלמעשה הוא יותר נוקט להלכה. אומר שהגמרא שם בפסחים שהזכרנו את הסיפור ההוא מתוקם יותר לפי הלשון הזאת. בכל אופן, זה הלשון הראשונה. הלשון השנייה אומרת, איקא דאמרי, יש כאלה שאומרים את הלשון אחרת קצת, דאייטרא כולי עלמא לא פליגי דשרי. החלב שנמצא בצד הפנימי של הקיבה, זה כולם מודים שזה מותר. למה? מכיוון שהחלב הזה הוא לא פרוס, אלא הוא מחובר לקיבה. אז זה סימן שהוא חלב כשר. כי פליגי דאקשתא. כל המחלוקת בין בני ארץ ישראל לבין בני בבל, זה החלב שנמצא על הקשת החיצונית של הקיבה, בצד החיצוני של הקיבה. למה? מכיוון שהוא גם תותב, דיינו, הוא גם רק פרוס מעל הקיבה, והוא לא ממש צמוד, וזה גם, יש בו את הסימן שהוא קרום ונקלף. הוא גם, יש עליו קרום, ואותו קרום נקלף בקלות, זה גם כן סימן של חלב שהוא אסור באכילה, אז בזה יש מחלוקת בין בני ארץ ישראל לבין בני בבל. בזה הם נחלקו. למה? אם זה באמת תותב, אז מה הסיבה של אלה שסוברים שזה קשר? מכיוון שבאמצע, באמצע אותו חלב, יש כן חלק מסוים שמחובר ממש לקיבה. לכן זה נקרא, לפי הדעה של אלה שמתירים את החלב הזה, זה נקרא שזה לא תותב, אלא זה נקרא צמוד, ולכן החלב הזה נחשב כשר. בכל אופן, לפי הלשון הראשונה מה ראינו? שהחלב שנמצא על היתרה, דיינו בצד הפנימי, הוא כשר לפי בני ארץ ישראל. אומרת הגמרא, כי הדה אמר רב אביה, אמר רב עמי, מקמצין, דיינו, בני ארץ ישראל, התירו לעצמם, להוריד מלמעלה, מעל החלב שעל גבי הקיבה, הם התירו להוריד מלמעלה את החלב האסור, החלב שנמצא, החלב של, של בית הכוסות, החלב של האמסס, שתי החלבים האלה הרי אסורים, אז הם פשוט מאוד הורידו מלמעלה את החלב הזה, והשאירו את החלב של היתרה, כי הוא הרי מותר. וכן אמר רבי ענאי משום זקן אחד שמקמצין מלמעלה את החלק של האמסס ובית הכוסות בשביל לאכול את החלב של היתרה שזה מותר. אמר רב אביה, אבא קיימנה כמיד רבי עמי, קמצו, באמת רצו להביא לו לאכול מהחלב של היתרה ואהבו לי, ואכל, באמת ככה הוא אכל מהחלב הזה כי הוא גם מתיר. שמעי דרבי חנינה, אבא קאי כמיד רבי חנינה. פעם אחת המשמש בקודש של רבי חנינה עמד לפני רבי חנינה. טוב, אז הוא אמר לי, כמו צאב לי די יכול, תוריד את החלב האסור, תשאיר את החלב די היתרה, ואני רוצה לאכול מזה. זאת אומרת, הוא נתן, רמז לו, תביא לי גם מהחלב של היתרה, רק תוריד את החלב האסור, תנקר את החלב האסור, כמו שאומרים. חזיי דאבק המחסם, הוא ראה איכשהו מהסס, אותו משמש בקודש רב חנינה, הוא לא רצה להביא לו מהחלב הזה. אמר, אמר לי, אם ככה, בבלעת, אז סימן שאתה מבני בבל, ששם לא אוכלים את החלב הזה, אז אם ככה אל תביא לי, לא. גום שדי, תחתוך את החלב ותזרוק את זה, אל תביא לי מהחלב הזה. יש שתי פירושים במפרשים, למה באמת, אם אתה סובר שמותר לאכול מהחלב הזה, כי אתה מבני ארץ ישראל, אז מה אכפת לך שהמשמש בקודש ייתן לך לאכול, גם אם הוא בעצמו לא אוכל מהחלב הזה. אז פירוש אחד, כי הוא לא רצה להכשיל את המשמש, משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי ברגע שהמשמש סובר שזה חלב אסור, אז לאותו משמש אסור לתת לאחרים לאכול מהחלב הזה. פירוש נוסף יש, מכיוון שאותו משמש סבר שזה אסור, אז דברים שאחרים נוהגים בהם איסור, אל תתיר את זה בפניהם. טוב, תניה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, נושא חדש, נושא מעניין, בני מאין שנקבו, נהיה נקב בבני המאין, זה אמור להיות טריפה, אבל מה? וליחס אותם תן, יש ליחה שכבר הייתה שם לפני הנקב, והיא סותמת את אותו נקב, אז היא תהיה קשרה, כך סובר רבן שמעון בן גמליאל. מה אליך? אמר רב כהנא, שירקא דמעיא, זה לך שבתוך המעיים, דנפיק, אגב, דוחקא, זה יוצא על ידי שדוחקים את הסכין. על ידי שדוחקים את הסכין, אז זה באמת יוצא אותו חלב, אותו לך. זאת אומרת שהוא מחובר חזק, אבל לא מספיק חזק, אבל לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל, זה כבר מספיק בשביל להיות סתימה טובה למעיים. אותה ליחה. אומרת הגמרא, גמירי חבריה דרבי אבא מרבי אבא. החברים של רבי אבא למדו מרבי אבא. מי היו החברים של רבי אבא לפי הלשון הזאת? אומנו רבי זירא. ואמרי לה, יש לשון אחרת, למדו חבריה דרבי זירא מרבי זירא, ולפי זה מנו, מי היו החברים של רבי זירא? רבי אבא. והם למדו את ההלכה הבאה. אמר רבי אבא, ככה רש"י לכאורה גורס, אמר רבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא, אחי אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. מה הם אמרו? הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה, שבאמת אם יש ליחה שסותמת נקב בבני מאיים, הבני מאיים יהיו קשרות, והלכה כרבי שמעון באבל. מה זה שתי ההלכות שעליהם דיברנו? אז קודם כל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה עד האמרן, כמו שכבר אמרנו, שמדובר שיש בנקב של הבני מאיים, זה נסתם על ידי ליחה, אז זה קשר. מה זה הלכה כרבי שמעון באבל? מה היא? דתנן, יש ברייתא לגבי אחד שנפטרו עליו, שזכה לאריכות ימים ושנים טובות לנו ולכל עם ישראל, אבל על כל פנים אם חלילה וחס, אחד נפטרו, אחד מהשבעת קרובים שלו, אז הוא צריך לשבת שבעת ימים של אבלות. עכשיו, ממתי מחשבים את שבעת ימי האבלות? אז כל האחים מחשבים את זה מאותו יום שמתחיל האבלות, אבל יש אח אחד שהיה רחוק, והוא לא ידע שהאחים מתחילים כבר את האבלות, והוא מגיע באמצע. האם הוא צריך למנות שבעה ימים מתחילה, או שהוא מצטרף אליהם לימים שלהם? בזה עוסק את אותה ברייתא. בכל אופן אומרת שם הברייתא, כל שלושה ימים הראשונים של האבלות, אם בא אחד מהיתומים ממקום קרוב, דהיינו ממקום שלהגיע משם, לוקח רק יום אחד, זו ההגדרה של מקום קרוב. והוא היה יכול לשמוע בכזה מקום, באותו יום כבר הוא היה יכול לשמוע שהוא אבל. אז אדם כזה, אם הוא בא בהמשך שלושת הימים הראשונים, במשך שלושת הימים הראשונים, אז הוא מונה את ימי השבעה עמהן יחד עם כל האחים, הוא לא צריך למנות שבעה מאותו יום שהוא הגיע. דוגמה, אם הוא הגיע ביום השני, הוא לא צריך למנות עד היום השמיני. הוא מונה עד היום השביעי כמו כל האחים, למרות שאת היום הראשון הוא לא מנה. זה כל שלושת הימים הראשונים. לעומת זאת, אם הוא בא אחרי שלושת ימים, אז זה כבר אחרת. בנוסף, כל זה עסקנו באדם שבא ממקום שבמרחק יום אחד להגיע, אבל אם הוא בא ממקום רחוק, יותר ממהלך יום אחד, הוא מונה לעצמו מאותו יום שהוא שמע שבעת ימים, זה אם אדם בא בשלושת הימים הראשונים. מכאן ואילך, אם אדם בא אחרי שלושה ימים, אז אפילו בא ממקום קרוב, הוא מונה לעצמו. גם אם הוא בא ממקום שבמהלך של פחות מיום אחד, אז כמו שאמרנו, הוא מונה את שבעת הימים לפי מהזמן שהוא שמע על האבל. זה דעת תנא קמא. רבי שמעון מקל ואומר שאפילו אם הוא בא ביום השביעי, בא, ואפילו אם הוא בא ממקום קרוב, מונה עמהן. זאת אדם שהיה במהלך יום אחד מכל האחים, אז לא משנה מתי הוא הגיע, גם אם הוא בא ביום השביעי, הוא מסיים את ימי השבעה ביחד עם כל האחים. זה רבי שמעון, והוא מקל. ואמרנו שההלכה כרבי שמעון, שבאמת מספיק, אם הוא הגיע ביום השביעי, הוא יכול למנות רק את היום האחרון, ובזה הוא יצא ידי חובת אבלות. אמר מנדאו, אחד מהחכמי הישיבה שלא כל כך זוכרים מי זה היה, אמר, יזכה ועסק! הלוואי שנזכה לעלות לארץ ישראל ואגמרה לשמעת מפי עומדי מערה, ואני אשמע את השמוע מפי בעל השמוע, ואז אני יכול לדייק בצורה מדויקת, אולי זה לא בדיוק כמו שכולם פה אומרים את ההלכה. כי סליק, באמת הוא זכה, תפילה התקבלה, והוא עלה לארץ ישראל. אשכחי לרבי אבא, ברי דרבי חייא בר אבא, בעל השמוע באמת, הוא פגש אותו. אז הוא שאל אותו, אמר לי, אמר מר, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה, אתה באמת אמרת שככה הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל לגבי טריפה, שאם יש נקב בבני המאיים והלכה סותמת, אז זה כשר? אמר לי, אין הלכה, אמרי, מה פתאום? אני אמרתי שזה לא הלכה כדעתו, אלא זה כן נחשב טריפה. טוב? טוב מאוד שהגעתי לכאן את האמת. כולם חשבו שאתה סובר שזה כמו רבן שמעון בן גמליאל? בסדר גמור, הלאה. שאלה נוספת. כרבי שמעון באבל מאי, אתה באמת אמרת שהלכה כמו רבי שמעון באבל? אמר לי, פלוג תנינו, זה מחלוקת באמת, האם הלכה כרבי שמעון או לא. דיתמר, רב חיסדא אמר הלכה כרבי שמעון להקל, וכן אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון להקל, ורב נחמן אמר אין הלכה כרבי שמעון. מה באמת ההלכה למעשה, אומרת הגמרא? זה כבר, סוף הסיפור כבר זה כאן. עכשיו הגמרא לבד מסיקה, מה באמת ההלכה למעשה? ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בטריפה. לגבי השאלה שדיברנו, היה נקב בבני המאיים, והלכה סותמת את הנקב הזה, אז זה נחשב טריפה. ולגבי העניין של אבל, והלכה כרבי שמעון באבל, שאם אדם היה במהלך יום אחד, מרחק מהאבלים, והוא בא ביום השביעי, הוא מונה עמהם את ימי האבלות, והוא לא צריך למנות מתחילת ימי האבלות. מאיפה אנחנו יודעים שהלכה כרבי שמעון להקל באבל? דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל, באבל, בדיני האבלות, אנחנו תמיד הולכים כמו הדעה שמקלה. כמה שפחות צער, יותר ויותר שמחה. אמר רב שימי בר חייא, מקיפין בבני מאיים. אם רואים שיש נקב בבני המאיים, אפשר לעשות נקב בסמוך, ולראות האם הנקב שעכשיו עשו דומה לנקב שהיה, ואם זה דומה, סימן שעשו את הנקב הזה קרה אחרי השחיטה, ואז זה לא מטריף את הבהמה. כי ברגע שיש נקב, אם הנקב קרה לפני השחיטה, אז נקב בבני המאיים זה טריפה. אם זה היה בזמן שהיא הייתה בחיים, זה גורם שלא תוכל להמשיך לחיות. אבל אחרי השחיטה, אפשר לעשות כמה נקבים שרוצים, היא כבר שחיטה כשרה. אז אני רוצה לבדוק האם הנקב היה קודם או אחר כך, עושים נקב ממש בסמוך, ורואים אם זה דומה הנקב הזה לנקב שקיים, סימן שבאמת הנקב הקיים קרה עכשיו, והבהמה תהיה כשרה, כי זה קרה אחרי שחיטה. לעומת זאת, אם זה לא יהיה דומה, אז נגיד שזה טריפה אולי. זה לגבי בני מאיים, קיבלנו שאפשר לעשות את הנקב ולמקיפין הכוונה, מחברים אחד ליד השני את שתי הנקבים ובודקים האם הם דומים, ואם הם דומים באמת ומכיוון שהנקב השני נעשה עכשיו, אז אנחנו מתולים שגם הנקב הקודם נעשה עכשיו וזה קשר. מספר את הגמרא, אנו בני מאיים דתו לקמי דה רבה. הביאו בני מאיים לפני רבה והיה שם נקב. הקפין הוא ולא ידמו, הוא עשה עוד נקב והנקב החדש לא היה דומה, אז כבר כמעט הטריפו את הבהמה, הפסד גדול. מי היה שם? עת הרב משאר שיה ברי, הבן של רבה יניק וחכים, או שהוא לא היה כל כך יניק כבר באותו זמן, אבל חכים ודאי שהוא היה, והוא בא והוא ראה שרוצים להטריף פה את כל הבהמה. אז הוא אמר, רגע, תנו לי, ממשמש בו ואידמו, אז הוא קצת משמש באותו נקב החדש, ועכשיו הנקב החדש דומה לנקב שהיה קודם. אז אמר אם כן, זה כשר, כי כנראה הם משמשו גם בנקב הקודם. אז ולכן הנקב הקודם נראה שונה מהנקב החדש עכשיו שעדיין לא משמשו בו. עכשיו אחרי המשמוש, שתיהם נראים אותו דבר. אמר לי, מנה לך? אז רבא שואל את הבן היקר שלו, רב משרשיא, מאיפה קיבלת את החוכמה העצומה הזאת, באמת, ללכת ועכשיו למשמש באותו נקב שני, ועכשיו באמת שתיהם דומים, אתה הכשרת את הבהמה הזאת, איזה דבר גדול עשית, מאיפה אתה יודע את החוכמה הזאת? אמר לי, מאיפה אני יודע את החוכמה הזאת? והסברה פשוטה, כמה ידי משמשו באנה מכמה דילייטי לקמי דמר, כמה ידיים משמשו בנקב הקודמת, עד שהגיע אליך רבא, ועכשיו אתה רואה את הנקב הזה, זה נראה לך נקב שונה מהנקב החדש שעשית. כי הנקב הקודם שהגיע לפניך, הוא עבר הרבה משמוש של חכמים שבאו לבדוק האם הנקב הזה כשר או לא. עכשיו אתה באת, ואתה באת לעשות נקב חדש שאף אחד לא משמש בו. אז צריך כדי שהם יהיו שווים, שווה מול שווה, שתי הנקבים, למשמש גם בנקב החדש. עכשיו אתה רואה ששתיהם דומים, לכן הבהמה כשרה, כי אנחנו רואים שגם הנקב הראשון היה נקב שקרה אחרי השחיטה, רק בגלל שמשמשו בהרבה ידיים, הוא עכשיו הפך להיות מראה שונה, אבל כשעושים נקב אחר עם משמוש ידיים, זה נראה אותו דבר, וזה קשר. כשהוא ראה את זה רבה, אמר לי, חכים ברי בטריפות, בני איזה חכם גדול אתה בדיני טריפות, ממש כמו רבי יוחנן שהוא היה חכם בכל דבר. או פירוש אחר רש"י אומר שהוא היה חכם במיוחד גם בדיני טריפות, כי הרי מסופר בהמשך המסכת שהביאו לו פעם 13 גמלים מלאים בכל מיני סוגים של טריפות, והוא ידע להכשיר או להטריף כל אחד מהם לפי הלכתו. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, כמו שלמדנו לגבי נקבים של בני מאיים שמקיפים ביניהם, מקיפים גם בריאה. אם יש נקב בריאה, אז אפשר לעשות נקב ליד בסמוך ולראות האם הם דומים, ולפי זה להכשיר, כי הנקב אחרי שחיטה נהיה הנקב הזה. אם הם דומים, סימן שזה נהיה אחרי שחיטה גם הנקב הראשון. אמר רבא, לא אמרה נעלה באותה ערוגה. הרי הריאה עשויה משתי צדדים. יש את הצד הימני של הריאה ואת הצד השמאלי של הריאה. הרי קנה נמצא, עובר באמצע, והוא מתפלג, הוא מתפצל לשתיים, לשתי סימפונות, שזה בעצם שתי חלקים של הקנה, ואחד נכנס לצד הימני של הריאה, ואחד לצד השני של הריאה. כל צד נקרא ערוגה. אז אם נהיה נקב בערוגה אחת, תעשה נקב באותה ערוגה ותבדוק אם שתי הנקבים דומים, ואם זה דומה, סימן שהנקב נהיה אחרי שחיטה, ואז אתה מכשיר את אותה ריאה. אבל מהערוגה לערוגה שנייה לא, אי אפשר לעשות, אם יש נקב בערוגה הימנית לדוגמה, אי אפשר לעשות נקב בערוגה השמאלית ולהגיד הנה הם דומים או לא דומים, כי אי אפשר לדמות בין שתי ערוגות, צריך באותה ערוגה ממש לבדוק. זה דעה אחת, שרק מהערוגה רק באותה ערוגה אפשר לעשות את הנקב, אבל מהערוגה לערוגה לא. והלכתה אבל, ההלכה למעשה חולקת על זה, אלא אפילו מהערוגה לערוגה, גם כן מותר. אפילו אפשר לעשות נקב בערוגה אחרת ולהשוות את זה לערוגה הזאת. אבל מה, לפי הלשון הזאת, יש פה הגבלה אחרת. מדקה לדקה ומגסה לגסה. דהיינו, בריאות יש הרי, זה עשוי בצורה כזאת, זה דומה קצת בשביל ההמחשה, לפרפר, שתי הכנפיים התחתונות הם גדולות כאלה, זאת אומרת, הרי יש לו שתי כנפיים, ושתי הכנפיים של הפרפר הם הרי הולכים בצורה כזאת, שזה באמצע נכנס פנימה ויוצא לשתי הצדדים, ללמעלה וללמטה. אז הריאה גם כן, למטה יש לה שתי ריאות גדולות, ובאמצע יש את הקנה, ואז בשתי הצדדים העליונים של הריאה, זה מחולק להרבה מאוד אוזניים כאלה, מה פוש הרבה מאוד. בצד ימין זה שלוש אוזניים, בצד שמאל זה שתי אוזניים. קטנים אבל, הרבה יותר קטנים. עכשיו, החלק התחתון בשתי הצדדים של הריאה, החלק הגדול יותר, נקרא אומה. האומות של הריאה. שפה הגמרא קוראת לזה, גסה. הריאה הגסה. ולעומת זאת, האוזניים הקטנות יותר שנמצאות למעלה יותר, זה נקרא האונות, שזה הדקה. אז אם יש נקב בגסה, צריך לעשות נקב גם כן, אפילו בערוגה השנייה, אפילו בצד השני של הריאה, אבל לעשות בגסה בדווקא, דהיינו באומה, לא לעשות באונה, דהיינו באוזניים הקטנות יותר, בשביל להשוות לאומה, לריאה הגדולה יותר. אבל לא מגסה לדקה, לא מהאומה להשוות לדקה, לאונה, ולא מהדקה, לא מהאונה להשוות לגסה לאומה. הבאי ורב אדמרי תרוויו, מקיפין גם בקנה, באותו צינור שדרכו עובר הנשימה, גם בו אפשר, אם יש שם פשוט מאוד, אחרי זמן ראו שזה נפסק הקנה, רוצים לבדוק האם זה נפסק לפני שחיטה ואז זה טריפה, זה נפסק ברוב, או שזה אחרי שחיטה, ואז זה כשר, או שרואים שיש שם נקב בגודל של איסר האיטלקי, שזה גודל של נקב שמטריף, אם נחסר מהקנה, זה מטריף את הקנה. רוצים לבדוק אם זה היה לפני שחיטה או אחרי שחיטה, אם זה לפני שחיטה זה טריפה, אחרי שחיטה זה יהיה כשר. אז גם כן אפשר לבדוק על ידי שעושים אותו סוג נקב בדיוק, או חותכים אותו סוג פסיקה בדיוק, בשביל לדעת האם זה היה אחרי שחיטה או לפני שחיטה. אמר רב פאפה, לא המרן שאפשר לעשות את הכידור, לחתוך סביב סביב, בשביל לבדוק האם זה היה לפני שחיטה או אחרי שחיטה, אלא באותה חוליה. חוליה הכוונה שלוש טבעות, הרי הקנה עשוי טבעות, טבעות, אז סדרה של שלוש טבעות נקרא חוליה. אז דווקא באותה סדרה של שלוש טבעות, אתה צריך לעשות עוד חיתוך, בשביל לראות אם זה בגודל של קיסר האיטלקי. אבל אם זה בחוליה אחרת, לא. אבל מחוליה לחוליה אחרת לא. אומרת הגמרא, והלכתה אבל שזה לא נכון, אלא אפילו מחוליה לחוליה, גם כן אפשר מסדרה של שלוש חוליות, שיש שם נקב כזה, שנחסר בגודל של קיסר האיטלקי, אתה רוצה לבדוק האם זה קרה לפני השחיטה או אחרי השחיטה, אז אפשר לעשות את זה פשוט מאוד גם בחוליה אחרת. אבל מה כן? הגבלה אחרת. אבל הגבלה אחרת... ומבר חוליה, אפשר מחוליה לחוליה, ומבר חוליה לבר חוליה. מה זה בר חוליה? זה הכוונה שהרי החוליות של הקנה עשויות טבעת, ומעליה עוד טבעת, מעליה עוד טבעת, וככה נהיה צינור שלם. עכשיו, הטבעות האלה הן לא מושלמות עד עיגול שלם, אלא הסחוס של אותו טבעת הוא עשוי שלוש דפנות סתומות, וממש לפני הסוף של הדופן של הטבעת, שם זה פתוח, זה לא סתום. מה סותם את זה? לא הסחוס של הטבעת, אלא הבשר של הקנה סותם את זה. עכשיו, אותו קטע שהבשר של הקנה סותם ואין שם הסחוס של טבעת, זה נקרא בר חוליה. אם שם יש כזה מנקב, בגודל של איסר האיטלקי, ורוצים לבדוק האם זה קרה לפני השחיטה או אחרי השחיטה, אז צריך לבדוק במקום אחר שהוא בר חוליה, ולא לבדוק בחוליה עצמה, לא לבדוק במקום שיש כן את הטבעות הסחוסיות הקשיחות יותר, אלא אם יש נקב במקום הקשיח, לעשות מקום אחר במקום הקשיח אותו נקב ולראות אם זה קרה אחרי שחיטה, ויש במקום הרך יותר לבדוק, לעשות נקב באותו מקום הרך יותר. דרך אגב, המקום הרך יותר זה המקום שהקנה והוושת צמודים אחד לשני. הוושת צמוד לקנה במקום הרך יותר. זה סתם בשביל להגדיר יותר את המקום. בכל אופן, אבל מה כן ההגבלה של השיטה השנייה? של ההלכתה, אבל לא מגסה לדקה ולא מדקה לגסה. זאת אומרת, אפשר באמת מחוליה לחוליה. אם יש לך נקב בחוליה אחת, תעשה נקב בחוליה אחרת, ותראה אם זה, אם זה נהיה לפני שחיטה או אחרי שחיטה. אבל אל תעשה נקב, אם היה לך בחוליה נקב, בחוליה הקשיחה, אל תעשה נקב במקום הרך יותר, בשביל לבדוק האם זה היה לפני שחיטה או אחרי שחיטה, כי שם זה באמת לא יהיה אפשרות לבדוק את זה, כי זה לא יהיה ראיה. אם זה ראה לך אחרי שחיטה, זה לא אומר שגם מה שהיה בחלק הקשיח, זה גם היה אחרי שחיטה. יכול להיות שזה פשוט מאוד, יכול להיות שזה לפני שחיטה וזה אחרי שחיטה, כי הם פשוט לא דומים. אמר זעירי, חלחולת. החלחולת זה צינור דק שנמצא עד פי הטבעת, זה נמצא שם מעל הירך של הבהמה, ליד הזנב שם, ששם זה פשוט מאוד הצינור שמביא מהסוף של כל המעיים, זה מביא את הצואה לפי הטבעת, במחילה מכבוד הלומדים. בכל אופן, זה נחשב החלחולת. זה צינור כזה, שהוא בצד אחד הוא ממש הוא מלופף לגמרי עם עצמות, זה איפה שנמצא בחלק של הירך כלפי חוץ, והחלק הפנימי שלו יותר לכיוון הבטן, חלל הבטן, שם הוא למעשה, הוא לא מלופף בעצמות. זה בעצם החלחולת, זה כזה סוג של צינור. חלחולת שנקבע כשרה. מה הסיבה שאם יש נקב באותו חלחולת היא תהיה כשרה? כמו שאמרנו, כי זה הרי מלופף עם עצמות סביב סביב, אז מה שיש בחלחולת לא יכול לצאת החוצה, כי העצמות סוגרות את הנקב. הועיל וירחיים שהיא אדוקה בהם מעמידות אותה לסתום בחזרה את אותו נקב. וכמה? כמה הנקב שזה עדיין יהיה כשר? אמר רבי אלי, אמר רבי יוחנן, מקום הדבק לירך, זה ברובו, מקום הדבק, כן, המקום שהוא דבק באמת לירך, איפה שזה באמת סגור בעצמות, אז אם רוב נקרא, אז זה כבר נחשב טריפה, אבל נקב כלשהו זה עדיין לא טריפה. לעומת זאת, שלא במקום הדבק, אלא כשהחלחולת כבר נכנסת לתוך החלל הבטן, הצד הפנימי יותר של החלחולת, כמו שהגדרנו, שזה ממש אין לו את הליפוף של העצמות, שם זה במשהו, נקב משהו, זה כבר נחשב טריפה. אמרו הרבנן כמי דרב המשמי דרב נחמן, לא בשם רבי יוחנן, אלא בשם רב נחמן אמרו את ההלכה הזאת לגבי החלחולת. אמר, אז הוא התבטא ואמר להם, רבה, לאו מאמינה לכו, לא תתלו בי, אל תגידו בשם רב נחמן, בוקי סריקי, קדים ריקים, דברים שהוא לא אמר, הוא לא אמר את ההלכה הזאת. אחי אמר רב נחמן, מקום הדבק אפילו ניטל כולו כשר. במקום שדבק, שהוא מלופף לגמרי בעצמות של הירך, הוא גם אם כל החלחולת ניטלה, הוא יהיה כשר. אבל עד כמה, והוא שנשתייר בו כדי תפיסה. צריך שישאר בו קצת כדי שיהיה אפשר להחזיק בו. בחלחולת הזאת. כמה זה שיעור כדי תפיסה? וכמה? אמר רבי, כי מלוא בתדה בתורה, כמו הרוחב של אצבע, שאפשר לתפוס עם אצבע אחת, וזה אפילו בשור, שהוא מאוד גדול, מספיק שיש שיעור של תפיסה של אצבע אחת. בכל אופן, זה דעתו של רב נחמן, שאפשר אפילו שכל החלחולת תהיה קרועה, אם נשאר כדי אצבע, זה כבר מספיק. למדנו במשנה, אחד מהטריפות שיש בבהמה זה הקרס הפנימית שנקבע, או שהקרס החיצונית, הקרס הפנימית מספיק שנקבע זה כבר טריפה, והקרס החיצונית שנטלה רוב, רק אז זה נחשב, טריפה. עכשיו מה זה קרס? הרי אמרנו במערכת העיכול של הבהמה יש ארבע קיבות, זה הקיבה הראשונה. ישר כשהבהמה אוכלת, לועסת קצת, כל האוכל נכנס ישר לתוך הקרס. זה הקיבה הראשונה. יש מנקדים את זה קרס. זה הקיבה הראשונה בעצם. בכל אופן, יש שתי סוגי קרס. יש קרס הפנימי ויש קרס חיצוני. מה זה קרס פנימי ומה זה קרס חיצוני? יש פה רשימה של דעות, נראה בעזרת השם אחד אחד, סייעתא דשמיא. אמר רב יהודה, אמר רב, העיד נתן בר שילה, שנתן בר שילה לא היה סתם בן אדם, הוא היה ריש טבחיה דציפורי, הוא היה ראש הטבחים בציפורי, ציפורי עיר ואם בישראל, מי שהיה ראש השוחטים שם ודאי יודע משהו, יש, יד ורגל יש לו בדיני שחיטה. והוא אומר דבר כזה, הוא העיד לפני רבי משום רבי נתן, איזוהי קרס הפנימית, מה נחשב הדבר שנקרא קרס הפנימית? דבר לא הכי נעים ולא הכי סימפטי, זה הסניה דיווי. התרגום החופשי זה מה שהזאבים שונאים. מה שהזאבים שונאים. מה פירוש הזאבים שונאים? זה דבר כל כך מאוס שגם זאבים, שבדרך כלל אוכלים גם את כל המעיים ואת כל הפרש במעיים, את זה הם לא נוגעים, הם לא אוכלים. מה זה בעצם הסניה דיווי הזה? השם של זה היום, מה שלכאורה בכל אופן השם התלמודי שלו, הסניה דיווי זה המאי העיוור. למה קוראים לו עיוור? וכי המאיים האחרים הם רואים? אלא פשוט מאוד, המאיים האלה הם בראש המאי הגס, שהוא בדרך, הרי יש את הארבע קיבות, שזה מעכל את האוכל בבטן של הבהמה, אחר כך זה עובר למאיים. עכשיו במאיים גם כן יש מסלול שלם שהאוכל עובר דרכו. יש את ה... באמצע המסלול יש את מה שנקרא המאי הגס. המאי הגס, יש את הדקין, שזה המאיים הדקות, יש את המאי הגס. בקצה של המאי הגס, שם נמצא אותו סניה דיווי, סניה, איך שקראנו לו, סניה דיווי. שם הוא מצוי. עכשיו, זה עשוי בצורה כזאת, שכל האוכל נכנס אליו. עכשיו, יש לו רק צד אחד של כניסה ויציאה. בצד השני, זאת אומרת, נאמר בצד, כן, אם יש צד ימין וצד שמאל, אז ניקח דוגמה, את הצד השמאל, האוכל נכנס בצד שמאל וגם יוצא בצד שמאל. הוא לא יוצא בצד ימין, צד ימין הוא סתום, לכן הוא נקרא עיוור. כי כל המאיים עשויים בצורה כזאת שנכנס מפה, יוצא מהצד השני, אבל הוא נכנס מפה ויוצא גם כן מפה. לכן זה פשוט מאוד נקרא המאי העיוור. בכל אופן, הסניה דיווי הזה, הוא נקרא הקרס הפנימי. ואם נהיה בו נקף כלשהו, זה כבר טריפה. וכן אמר רבי יהושע בן קורחה, סניה דיווי. זה דעה אחת. רבי ישמעאל אמר, איסתומך דקרסה. מה זה איסתומך דקרסה? אם אנחנו לא יודעים, אז רשי גם כן אומר שהוא לא יודע מה זה, מה הכוונה. איני יודע מהי. רק מה יש כאלה אומרים? שזה בדיוק מה שנקרא איסתומך. גם אשר מתרגמים לעז, הוא אומר איסתומך בלעז, אבל איני יודע מהו. זה לפי דעה שנייה. דעה שלישית, רב אסי אמר בשם רבי יוחנן, מקום צר יש בקרס, והוא נחשב הקרס הפנימי, ואיני יודע, אבל מה הוא? אני לא יודע איפה זה בדיוק. מה זאת אומרת, אתה לא יודע? אמר רב נחמן בר יצחק, נפל קרסה בבירה. זאת אומרת, אתה לא פירשת שום דבר, זה כאילו שהקרס נפל לתוך הבור, אתה לא פירשת לנו שום דבר, מה אמרת? אלא מה באמת הכוונה? אמר רב אחא בר רב אבא, אמר רב אסי, מן המיצר, איפה שהמקום שהקרס נעשה צר, זאת אומרת, סמוך לוושת, ממש בתחילת הקרס. מן המיצר ולמטה, כלפי הוושת. למטה הכוונה, כשמעמידים את הבהמה ותולים אותה, שהזנב נמצא כלפי מעלה, אז כלפי מטה זה כלפי הוושת, כלפי הראש. בכל אופן, איפה שהמקום נהיה צר בקרס, שזה תחילת הקרס ממש, סמוך לצינור של הוושת, איפה שהאוכל נכנס. טוב, זה למעשה נקרא, לפי דעתו, הקרס, הקרס הפנימית. למה זה נקרא פנימי? באמת זה הרי הרבה יותר חיצוני, אלא פשוט מרגע שהוא באמת מכוסה, ממש מכוסה, לכן זה נקרא פנימית. זוהי הקרס הפנימית. פירוש נוסף, רבי יעקב בר נחמני אמר בשם שמואל, זה מקום בקרס שאין בו מילת, אין בו פשוט מאוד בליטות כאלה כאין צמר, שרשי אומר שגוררים אותם במים רותחים מהקרס, את אותם בליטות שנראים כמו צמר. אז מקום שאין את הבליטות האלה, זה נקרא הקרס, זה נקרא הקרס הפנימית. טוב, רבי אבינה אמר בשם גניבה, משמי דרב, זה אותו טפח בוושת, הרי הוושת זה הצינור של האוכל, בסוף הוושת, לפני שהוא מגיע לקרס, הטפח האחרון, כשהוא סמוך לקרס, זוהי קרס הפנימית, שאם ניקב בכלשהו, זה כבר נקרא טריפה. יורן, שראינו בדפים הקודמים שיש לשון שסוברת, שזה הטפח הסמוכה בקרס, שסמוכה לוושת, לא ניכנס לזה כרגע. הפירוש הרגיל כאן, הכוונה טפח האחרון לפני הקרס, בוושת עצמו, סוף הוושת, לפני הקרס, הטפח האחרון, זה נקרא הקרס הפנימית לפי זה. זה למעשה העניין של הדעה הזאת של רב. אמרי במערבה, בארץ ישראל אמרו משמי דרבי יוסי בר חנינה, כל הקרס כולו זוהי קרס הפנימית. אז זה הקרס הפנימית. עכשיו, מה זה הקרס החיצונה לפי זה? אם כל הקרס זה הקרס הפנימית, זה אומר, ואיזו הקרס החיצונה, קרס החיצון, זה בשר, שיש כזה מין בשר שהוא יריה שלמה כזאת, שעוטפת מסוף החזה, מאחרי החזה כלפי הזנב, עד הירך. ממש כזה מין יריה גדולה שעוטפת את כל, כמעט את כל הקיבה. אז אותו בשר, החופה את רוב הקרס, עכשיו, היריה לא רק חופה את הקרס, שזה אחד מהקיבות, זה חופה ממש, כמו שאמרנו, מאחרי החזה עד הירך. אבל החלק הזה שמכסה את הקרס, את רוב הקרס, כי הרי חלק מסוים של הקרס זה נמצא יותר, זה נמצא לכיוון החזה יותר, אז הבשר הזה לא חופה אותו. אבל מה שחופה את רוב הקרס, החלק הזה של היריעה, זה נקרא הקרס, זה נקרא למעשה הקרס החיצון. רבא בר אבונה אמר, הקרס הפנימי, הוא דווקא מפרש מה הכוונה לקרס הפנימי, הקרס הפנימי הוא הכוונה מפרעתה. מה עם הפרעתה? מה זה הכוונה עם הפרעתה? אמר רב אביה, היכה דפר אי טבחי. איפה שהטבחים חותכים, שזה למעשה החלק התחתון של הקרס, הצד התחתון של הקרס, שם איפה שהטבחים ממש מתחילים לחתוך, שם זה נקרא הקרס. שם זה נקרא למעשה הקרס החיצון. בנהר דעה, אבדי כרבא בר אבונה. כמו שעכשיו אמרנו, הפירוש האחרון, שהמקום של המפרעתה, המקום איפה שלמעשה הטבחים חותכים למטה, זאת אומרת, אם הופכים את הבהמה שהרגליים למעלה, המקום שחותכים שם את הקרס, שם זה נקרא מפרטה, והמקום ההוא, הוא סבר שזה הכוונה הקרס הפנימית. ככה באמת נהגו בנהר דעה. אמר לי רבשי להמימר, מה אתם עושים כמו דעתו? הרי יש פה כל כך הרבה דעות מה הכוונה הקרס הפנימית, מה נקרא הקרס החיצונית, למה בחרתם דווקא לפסוק כמו דעתו של רבה ברבונה? כל הנה ישמעת את ה... מה איתם? אמר לי, אז אמר לו, דע לך שכול הוא שייכן בדרבה ברבונה. החומרה של רבה ברבונה היא כל כך מחמירה, שכמעט, לפי המסקנה, כמעט כל הדעות, כלולות במה שאמר רבא ברבונה. זאת אומרת, זה אמר שהקרס החיצונה, שזה במשהו, כן, הקרס החיצונה, זה הרי, לא, הקרס הפנימית. כל מה שכולם אומרים שזה הקרס הפנימית, שאם ניקב במשהו, זה כבר נקרא טריפה, החומרה שלו ממש כוללת את החומרות של כולם. זאת אומרת, כל חומרה כמעט שכל אחד מהחכמים אמר, זה בעצם, הוא גם כן מחמיר את החומרה הזאת, כי המקום שלו הוא הכי רחב מכולם להחמיר. הוא כולל בחומרה שלו הרבה מאוד מהדעות, לכן אנחנו הולכים כמו שיטתו. ובכן, אז שאל אותו, ודרבאסי אמר רבי יוחנן מאי, הוא אומר שזה מקום צר בקרס, והוא אמר אני לא יודע בעצמי איפה זה, אז איך אתה אומר שהדעה שלכם כוללת אותו? אז הוא אומר לו, אמר לי כבר פרשה רווחה ברבה, הרי תירצנו שזה החלק הקדמי בקרס, כבר אמרנו שזה הכוונה למקום מסוים, ובאמת כן, אותו מפרטה שאמר רבא בר יוסף כולל גם את המקום הזה. אז הוא שאל אותו, ודרבי אבינה, דרבי אבינה שהוא אומר שהוושת, זה הרי הצינור שמביא את האוכל, הוא מגיע עד לקרס, אז הטפח האחרון לפני הקרס בוושת, שם זה נקרא הקרס, לפי דעתו, הקרס הפנימית. כן, לפי דעתו זה נקרא הקרס הפנימית. אותו טפח האחרון הסמוך לקרס. נו, מה זה גם כלול בתוך אותה מפרטה? זה הרי לא כלול. ויש לי עוד מקרה שלא כלול, דעה אחרת. ודבני מערבה, שהם צריכים שכל הקרס נקרא קרס הפנימי. ודאי שהמפרטה זה לא כל הקרס. אנו אז מה, מה תגיד לפי דעתם? אמר לי, אני ודאי פליגה, אתה צודק. הם באמת חולקים על רבא בר יוסף, אבל רבא בר אבונה. אבל אנחנו כולנו פוסקים כמו רבא בר אבונה, כי לפי דעתו, רוב השיטות של החומרות, מסתדרים עם דעתו שהוא אומר שכל המפרטה נקרא קרס הפנימית ובנקב כלשהו זה כבר נקרא טריפה. אז לכן אנחנו באמת פוסקים כמותו. בכל אופן, רבא בר רב הונה, לא רבא בר, לא רבא ברב יוסף. רבא בר רב הונה, והוא למעשה אומר את הדעה של מפרטה, והדעה שלו כוללת את חלק גדול מאוד מהשיטות, וככה פסקו בנהר דעה. למדנו במשנה שהקרס החיצונה, רבי יהודה אומר בגדולה וכו'. זאת אומרת, בשונה מהקרס הפנימית, שפירשנו אותה לפי כל הדעות, שבנקב כלשהו זה כבר טריפה, המקום שנקרא קרס החיצונה, שם לפי תנא קמא, מתי זה טריפה? כשנקרא רוב. רבי יהודה אומר, בבהמה גדולה, אם היה קרע, בקרס החיצון אפילו בטפח, אם זה היה בשיעור של טפח, זה נקרא טריפה. ובבהמה קטנה, אפילו רוב, אם זה פחות מטפח, אז אפילו ברגע שזה רוב, זה כבר נחשב טריפה. זה לפי דעת רבי יהודה. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, כשאמרנו שבבהמה גדולה, אז הקרע זה שיעור של טפח, לא גדולה, הכוונה גדולה ממש, גדולה שבגדולות, חייב להיות, בשביל שזה יהיה טפח. וכשאמרנו קטנה, שזה שיעור של רוב, ולא קטנה, הכוונה קטנה ממש, אלא, כל שנקרא בטפח, אפילו לא אבי רובה, זוהי ששנינו בגדולה הטפח. אם נקרא טפח, וזה לא, זה עדיין לא רוב של הקרס החיצונה, אבל בעצם זה שזה טפח, זה כבר טריפה. ומה שאמרנו, רובה שמספיק רוב, רובה ולא אבי טפח, זוהי ששנינו בקטנה ברובה. זאת אומרת, כזה בהמה קטנה, שאפילו שזה עדיין לא טפח, זה כבר רוב הקרס, אז זה נקרא טריפה ברוב. זאת אומרת, זה משהו מאוד פרקטי. יותר, זאת אומרת, טפח, אם זה טפח, זה כבר ודאי טריפה. עכשיו, אם פחות מטפח זה כבר רוב, אז זה גם טריפה. זה כל העניין. זה לא משנה, גדולה, העניין של גדול וקטן זה פשוט מציאות. שבבהמה גדולה, טפח זה עדיין לא רוב אפילו. אז בטפח זה כבר טריפה. אבל בבהמה קטנה שפחות מטפח זה כבר רוב, אז ברוב כבר זה טריפה. אומרת הגמרא, רובה ולא אבי טפח, פשיטה. למה? רוב הקרס החיצונה נקראה, יש מישהו שיגיד שזה עדיין קשר, הרי רובו ככולו, זה ודאי שזה טריפה. מה החידוש? אומרת הגמרא, לא צריכה, ברוב, דאבי הטפח בעוד משהו. זאת אומרת, זה רוב, אבל אם עוד טיפה זה כבר יהיה טפח. אולי תגיד, לא, זה עדיין לא טפח, זה כמעט טפח. אז אולי נאמר שאז זה לא יהיה טריפה עד שזה יהיה טפח שלם. מה עוד אתם, עד הם יקרא בי טפח, לא אבי טרפה, כמה שמלן שגם שם זה נקרא טרפה ברוב, אפילו שאם עוד טיפה זה כבר יהיה טפח שלם. אמר גניבה, אמר רבי אסי, נקדרה אם נהיה חור בגודל כסלע, תכף נראה כמה זה כסלע, אז זה יהיה טרפה. למה? שאם תימתח, הרי עכשיו כשזה עיגול, אז זה אמנם רק בגודל של כסלע זה לא טפח, אבל אם אתה תמתח את העיגול משתי הצדדים שלו, כמו שלוקחים עיגול וצד אחד מחזיקים וצד שני מותחים ואז זה נהיה פס. אז אם תמתח את אותו עיגול שבגודל של כסלע, אז תעמוד על טפח, זה יהיה רוחב של טפח שלם כל הפס הזה. ולכן פשוט מאוד זה הופך, השיעור של סלע לפי רש"י, עכשיו מרש"י מסביר, זה היקף של שתי טפחים כל הסלע, כשמותחים אותו הוא הופך להיות גודל של סלע. אמר רבי חייא בר אבא, לדידי מפרשה, זאת אומרת הוא מפרש בתוסף לדברי גניבה, לדידי מפרשה למיני דגניבה, אני עמדתי המעבר עד נהרדה, בדיוק עמדתי שם במעבר של הנהר מול נהרדה, עמדתי שם, ובדיוק דיברתי אז עם גניבה, והוא אמר לי את הדבר הבא, הוא אמר לי, כסלע כשרה יותר מכסלע טריפה, האם זה בגודל בדיוק של סלע אז עדיין יהיה כשר, אם יהיה שם נקב כזה בגודל של סלע, זה עדיין יהיה כשר. אבל אם זה יותר מסלע, זה כבר יהיה טריפה. וכמה יותר מכסלע? אמר רב יוסף, כגון דה איילן, אם מכניסים לתוך הנקב, תלת קשייתה, מכניסים שלוש גרעינים של תמרים. עכשיו זה תלוי אם הגרעינים של התמרים הם לגמרי נקיים מפרי, שאם זה, אם זה לא לגמרי נקי מפרי, אלא זה בציפה, עדיין יש קצת מהפרי על הגרעין, אז זה נכנס בדוחקה. שלושת הגרעינים האלה נכנסים בדוחק לתוך אותו נקב. ואם זה בלא ציפה, אם זה גרעינים נקיים לגמרי מבשר, אז זה נכנס ברווחה לתוך אותו נקב. זה השיעור המדויק של יותר מכסלע. שאז, ברגע שזה יותר מכסלע, אז פירשנו שזה כבר יהיה טריפה. אבל אם זה יהיה שיעור של עד כסלע, אז הוא אומר עדיין הנקב הזה, כמו שאמרנו, בקרס החיצונה, זה עדיין יהיה קשר. עד כאן השיעור על דף נון.